כידוע לכם, נתוני הצבא מתפרסמים באופן חלקי על פני 3 שנים, מאותו מחזור גיוס שמתחיל. לאחר שמסתיימים 3 שנים יש נתון סופי, מאחר וחלק מהאנשים מתגייסים לשנת שירות או דוחים את הצבא, שנת ישיבה וכך על ההסדרניקים. לכן רק לאחר 3 שנים אנחנו רואים מספר מוחלט של הנתונים. בשורה התחתונה אנחנו מכירים בפערים שאותם אנחנו רוצים לשפר, ואני אומר אותם אחרי שבאמת הראינו קידום בכל אחד מן המקיפים שאנחנו אחראים עליהם באופן מלא וברור. המספרים ברורים, תוכלו לקבל אותם עם נתוני הצבא עצמם, ניירות הצבא באופן מלא. אנחנו מכירים בכך שיש לנו פער שאותו עוד אנחנו צריכים לסגור, למרות השיפור הדרמטי שחל שם בגיוס הבנות. זה ברור לחלוטין. ברור לנו לחלוטין שאנחנו רוצים לראות יותר קצינים. שם יש פער שאותו אנחנו רוצים לראות הרבה יותר טוב. יחד עם זאת, אנחנו גאים בכך שרוב מוחלט, כמעט 100% מהתלמידים הבנים שלנו מתגייסים לצה"ל וגם מתמידים שם. אנחנו גאים בכך שחלק אחוז גבוה מהבנות מתגייס, אם כי לא מספיק כמו שאנחנו היינו רוצים לראות, אבל כשמשלימים את תמונת השירות הלאומי, שהוא הליך חוקי ברור ונמדד של 2 שנים שמכירים בהם, אנחנו משלימים את התמונה. אבל פה מדובר בצבא, אין פה בנות דתיות מהסקטור הדתי הלאומי שהולכות לשירות הלאומי, גם זה באחריותנו, אבל זוהי מדידה לגיטימית שאנחנו משתמשים בה, כי מבחינתנו ברגע שאדם הולך לתת שירות לאומי כזה או אחר, או צבאי או שירות לאומי רגיל, הוא נותן שירות למדינה ותורם ממרצו וזמנו, ולכן מבחינתנו הצלחנו בהליך שאותו רצינו ליצור. החלק השלישי הוא הגיוס המשמעותי. גם בשירות הלאומי אנחנו מחפשים גיוס משמעותי ולא בנות שיושבות באיזשהו משרד ומשחקות בפלאפון. גם שם אנחנו הצבנו לכל בית הספר, אנחנו רואים את השיפור באופן ברור וחד. גם השנה הזו ראינו שיפורים, ושוב אני חוזר על האמירה, אתם מוזמנים לקבל את הנתונים של הצבא, לא שלנו, ניירות מוסמכים של הצבא. במקום שבו אנחנו גאים מאוד על הנתונים האלה, לא מתביישים בהם, גאים בהם מאוד, אין פה כישלון, יש פה הצלחה וקידום במשך שנים באופן מתמיד. לגבי הרצינות של הטיפול, מר צילקר הזכיר את הרצינות וההתייחסות לעניין הזה. לפני יותר מ2 שנים ראש העיר החליט וגם הקים יחידה רק לתחום הזה. ההשקעה השנתית בתחום הזה היא 150,000 שקלים. רק להקמת היחידה והטיפול הפרצני שאנחנו נותנים לכל אחד מן התלמידים. אנחנו נכון להיום נותנים בתוך הפעילות הזאת פעילות פר שם, במיוחד לילדים בסיכון, נערים בסיכון. אני יכול לומר לכם שתלמידים שהיה להם תיק פלילי ולא יכולו להתגייס לצבא, בהליך דקדקני של עבודה אחד על אחד, שמצד אחד של השולחן שבת מפקד לשכת גיוס, מצד שני מפקד המשטרה, ביטלנו כ-40% מהתיקים הפליליים של התלמידים האלה, והם התגייסו לצבא. ההליך מול הקהילה האתיופית, ככל שידוע לכם ולנו, זה מפורסם בעיתונות, ישנו אחוז לא מבוצל של תלמידים מהקהילה הזאת לצערנו הרב, שאינם מתמידים בגיוס לצה"ל. הם מתגייסים, הם עושים עבודה טובה, אבל ההתמדה שם היא לא גבוהה. גם שם אנחנו עוברים פר שם, לא פר קבוצה, פר שם. אני יכול לומר לכם שהצלחנו לייצר שיפור של כמעט 60% בקרב התלמידים והתמדה של האתיופים, של יוצאי הקהילה האתיופית, והשמות והמספרים ברורים והנתונים הם של הצבא, לא שלנו. ולכן אני חושב שבסופו של דבר לעיר הזו, לא לי, לצוותים שעוסקים בזה, למנהלי התיכונים שלנו, למורים שעוסקים בזה, למנהלי היחידה, למנהלת היחידה, גברת איתי לוגס שיושב פה לידי, לכל מי שעוסק בתחום הזה, החל מהחינוך היסודי והלאה, מגיעה תעודת כבוד על המאמץ העליון שהם עושים ועל השיפורים שאנחנו רואים כל פעם ובכל שנה. השיפורים האלה הם לא דברים שמציבים אותנו באיזשהו מקום של זרי דפנה, אלא במקום של המשך מאמץ כדי להמשיך לשפר את המהלכים האלה. ואנחנו בשלוש וחצי השנים האחרונות הצבנו במדידות שלנו מול התיכון קודם כל את המדידות האלה של תעודות בגרות חברתיות, של ההתגייסות לצבא ושל איכות הגיוס לצבא, ועוד 2 ערכים שמייצרים עבורנו איזושהי אינדיקציה ערכית. רק בסוף הטור אנחנו מציבים את המדידה של ההישגים. זה השינוי הדרמטי שעשינו פה, גם כלפי המסר שאנחנו מעבירים למנהלים, ובסבב הבקרות שאנחנו עושים מול בתי הספר. אז א', אני באמת ממליץ לכל מי שעוסק בעניין הזה ואתם מוזמנים לעשות את זה, לבוא ולקחת נתונים רשמיים לפני שרואים את זה בעיתון או אחרי, לקבל נתונים של הצבא. אני מעביר לכם אותם בכבוד, לפני שאתם מעבירים את השאילתה, תוכלו לראות אותם. תוכלו לשאול אותנו כל שאלה שאתם רוצים לפני העברת השאילתה, ולקיים איתנו שיח מה באמת התמונה האמיתית. ובהתייחס לפערים האלה, ניתן לכם תשובה ככל שתרצו להסביר את הדברים.
רק שאלה. גבי, שאלה ואני זז. א', אם אפשר לקבל את החומר ולהעלות מחדש את הנושא בוועדת חינוך.
סליחה?
להעלות את הנושא עוד פעם בוועדת חינוך. לא, כן, כן. זה אחד, זה אפשר לקבל את החומר.
בטח.
שניים, תסביר לי מה זה האחוז הגבוה, ואני כתבתי לעצמי ראוי לציון, של גיוס משמעותי של הבנות שהוא מעל 80%.
רק שנייה.
שם כולם לוחמות, אני לא מבין.
שנייה. אני רוצה כמה מילים של יהודה, ואז נוכל להמשיך.
מזה שנים רבות כבר, לפחות 6-7 שנים, אנחנו הפסקנו לתחון את הבגרויות ולהגיע לתוצאות. לא שאנחנו לא עושים את זה, אבל זה כבר בא מעצמו, אם אפשר להגיד, למרות שזו עבודה קשה מאוד. ואנחנו שמים את הערכים בסדר העבודה שלנו בצורה רצינית מאוד. כולל ציונות, כולל אהבת המולדת, כולל גיוס לצה"ל, כולל התנדבות למשל. והעניין הזה של תעודת בגרות החברתית זה רק אינדיקציה לזה שהשנה גם משרד החינוך התעורר ואמר שצריך לעשות את זה, למרות שאנחנו עושים את זה כבר 5-6 שנים. ככה שממש ממש ממש לא הזנחנו, ולא, אנחנו עובדים על זה בצורה מאוד מאוד רצינית. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שהנתונים הם לא כוללים את לא רק את החרדים, אלא לא כוללים גם את השירות הלאומי, משום מה, וגם את השירות האזרחי של החרדים הם לא כוללים. ואיפה שיש חרדים ואיפה שיש אולפנות, זה רק ברור שהמכנה באחוזים האלה שאנחנו מדברים בהם, הם נכנסים ואין מה לעשות, כי זה הפרסום הרשמי.
אז רק השאלה ששאלתי, מה אחוז הבנות מגיע ב...
רגע, לעניין הפרטני הזה, אתי תוכל לענות, אני לא יודע בדיוק להגיד את זה.
הבנות מופיעות מעל 80% גיוס משמעותי.
ברגע שיהודה יסיים, אנחנו נשמח לענות על זה, אנחנו ניתן תשובה מלאה. אין שום בעיה. סיימת, יהודה?
נגיד שכן, כי אני במידה לא קטנה, אני חוזר על מה שאתה אומר או מה שאמרת, אבל זה נמצא היום בפוקוס רציני מאוד. טיולים למשל הפכו להיות טיולים כמו שעשינו פעם, ולא בתי מלון וכל מיני דברים מהסוג הזה. ו ההתגייסות לצהל הוא רק חלק מכל הקמפיין הגדול, או מכל העיסוק הגדול בערכים, שהוא לא פרזה אצלנו, אלא זה הוא נמצא במרכז העשייה.
אני רוצה רגע להסביר מה המשמעות של הביטוי גיוס משמעותי. יש הבדל מהותי בין גיוס ללוחמה לבין גיוס משמעותי. גיוס משמעותי הם אותם, כל אותם תחומים שאינם תחומי מנהלה פרופר, כמו מזכירות, כמו פקידות וכך הלאה. לכן אם יש בת שהולכת להיות טכנאית מטוסים, היא בגיוס משמעותי. היא איננה קרבית, היא איננה לוחמת, אבל היא עושה תפקיד שעברה עבורו קורס כזה או אחר, והיא בתחום מקצועי מוגדר. ולכן הפער הוא למעשה אותו פער של בנות שנמצאות בתפקידים שאינם כאלה. לכן זה לא עניין של קרבי או איננו קרבי. הגיוס ללוחמה, ובהגדרה אחרת, לכן תיקנתי לפני כן לגבי ה-34.5%.
עוד דבר אחד, אנחנו נפגשים עם הצבא פעם בשנה שהוא מביא לנו את התוצאות הסופיות והמוסמכות שישנם, ואני בהחלט גאה להגיד שהם מציינים אותנו לטובה ומביאים אותנו כדוגמה לעיר שמטפלת בנושא אחרי שהיא לוקחת את זה לעצמה, שלא הייתה במצב מזהיר ומתקדמת בצורה מאוד מאוד יפה. ואתה יודע מה, אני מזמין אותך לפגוש את הקצינה, את הסגן אלוף שמופיע אצלנו מדי שנה, זה הדרך שמטפל בזה, ואנחנו רק מקבלים קומפלימנטים על צורת הטיפול בעסק.
בבקשה, אלי. אני חושב שאנחנו, מתנצל, אני הולך להזכרה, כי עכשיו קמים בדיוק, אז... לפני שאתה הולך, האם יש לך איזושהי הצעה? אתה רוצה...
אני אמרתי, אני צריך לבדוק את הנתונים שנאמרו, שהנתונים עוד פעם, התדמית שנפגעה, תראה, צלצלו אליי כמה חברים טובים, שואלים מה קורה לכם. וחשבתי שמישהו יגיב, אף אחד לא מגיב, אני לא מבין, זה משהו, משהו לא בסדר. אין לי הצעה אחרת.
דיון.
אני מציע דיון, כן, אין ברירה.
אני... אני חושב שאנחנו עדיין צריכים להסתכל, באיזשהו מצב פה יש התעלמות בכל מה שקשור למגזר החרדי. הייתי רוצה לדעת מי הגורם שמטפל בנושא הזה של, כמו שנקרא, חינוך לציונות, חינוך לגיוס, נושא הזה של התנדבות במגזר החרדי, מי פועל שם, כיצד נעשים שאנחנו, שגם אותו מגזר החרדי, שכמו שאני אמר פה זה 30% מכלל התלמידים, איך אנחנו כמועצה, איך אנחנו כעירייה פועלים לצורך הגברת ההתנדבות והפעילות של אותו נוער לצורך שיעשו כמו שכל נוער עושה. תראה, אני מניח שאנחנו לא יכולים לדבר בשם החרדים, הם פה בשביל לייצג את הציבור שלהם, ואנחנו לא קופים עליהם שום דבר והם לא קופים עלינו שום דבר. תפיסת עולמם, אני מניח, אני לא הדובר שלהם, תפיסת העולם שלהם היא תפיסת עולם שצריך לכבד אותה גם אם אנחנו לא אוהבים אותה. יש איזה דיונים ברמה של ממשלה בכלל, זה לא קשור כאן, אם מתגייסים או לא מתגייסים, יש על זה בגץ. אני חושב שאתה לא יכול לכפות עליהם. מה זאת אומרת?
אנחנו גם לא כופים על הצעירים שהם לא במגזר החרדי להתגייס, אבל אנחנו מחנכים. האם אנחנו מדברים פה שיש שתי עיריות, יש עירייה חרדית?
יש חינוך חרדי?
עדיין שיש חינוך חרדי, אנחנו עדיין מועצה אחת. אני לא הבנתי שיש פה שתי מועצות. יש מועצה אחת שדנה ומסתכלת בראייה הכללית של העיר, ואני חושב שאנחנו כמועצה צריכים לתת...
אנחנו כמועצה, אנחנו רוצים לכפות עליהם את החינוך שלהם.
לא נכון. אני אמרתי שאנחנו מבחינתנו צריכים לקדם את התהליך של גיוס, אם לא בגיוס, אז בנושא הזה של התנדבות, בנושא של פעילות, כמו שאנחנו פועלים בחינוך הרגיל, ואנחנו מפרסמים, ואנחנו רוצים, ואנחנו אומרים שאנשים יתגייסו, זה מה שאנחנו רוצים.
ברור, ברור.
בבקשה. קודם כל אני כן רוצה לחזק את הדברים של פרנקל בנוגע לערכים שניתנים לתלמידים שלנו, שזה באמת הולך ומקדם לנו את הערך של... שנייה, מקדם את הערך של הנוער שלנו, אנחנו באמת רואים תוצאות, ולראיה גם מקיף ואף שאני רואה שהוא פועל על ערכים ועל בני אדם וארץ ישראל היפה, ואנחנו מקבלים את התוצאות גם שם של אחוזי גיוס משמעותיים איכותיים אצלנו וגבוהים במקיף ואף. אבל לעניין החרדים, אני מסכימה איתך שלחרדים יש את ההתנהלות שלהם, אבל אנחנו כעיר צריכים לשבת ולדון ולראות באמת איך אנחנו יכולים את אותם ערכים שמדבר עליהם פרנקל, שנותנים לנו בסופו של דבר תוצאה, פשוט ללכת ולראות איך אנחנו מחדירים את הדרך חינוך. הרי גם ראש העיר אמר פה אצלנו במועצה שהוא מעוניין שהחרדים ייכנסו למקצועות הלידה במטרה לקדם את החינוך. אני חושבת, עצם העובדה שאנחנו נותנים להם את מקצועות הליבה, זה לא משהו שקבוע אצלהם. אנחנו באים ואומרים, זאת מדיניות כעיר. אז אני רואה לנכון שאם אנחנו יודעים לעשות את זה בחינוך, וראש העיר ביקש לעשות את זה במקצועות הליבה, ואני מאוד תומכת ברעיון הזה, אפשר להקים ועדה. ועדה שתדון בנושא באופן כללי, כאשר החרדים יהיו נוכחים באותה ועדה, ולראות איך אפשר למצוא את הדרך, כן לשכנע כל אחד באופן עצמאי להתנדב לגיוס המשמעותי על ידי הערכים שנוביל דרך מקצועות הליבה. תודה.
רגע, ברשותכם, אני רוצה לומר משפט אחד.
בבקשה.
אני רוצה לומר לחבריי לאופוזיציה שאני מאוד אוהב אותם, תראו מה קרה ליאיר לפיד שניסה לפגוע בהנהגה של גדולי ישראל. אף אחד לא יכתיב לחינוך החרדי אם ללמוד לימודי ליבה או לא ללמוד לימודי ליבה, ובטח שלא מועצת העיר. רק שנייה, לא הפרעתי לכם, ישבתי בקשב רב. לא הפרעתי לכם. אני לא יודע מה זה ממוצעים, לא יודע מה זה סטטיסטיקות, מה זה מספרים. זה הכל בלוף, זה הצגה לתקשורת והצגה לציבור. הציבור כשמתלונן יש משהו לא בסדר, מערכת החינוך, כמו שידעתי להעיר לאריה, שהוא לא דיבר בצורה מכובדת לחבר מועצה, אני יודע גם לכבד אותו, אותו ואת מר פרנקל, שהם עושים עבודה מצוינת בחינוך, עם כל הביקורת שלי כחבר אופוזיציה. אבל אף אחד לא יכתיב לגדולי ישראל איך להנהיג את החינוך החרדי. גדולי ישראל אמרו, לא יהיה לימודי ליבה, או שיהיה לימודי ליבה עד כיתה ח', וזה מה שיהיה לדורות עולם. זה לא יעזור. הנה, לפיד בא, עשה רעש וצלצולים, ועכשיו הוא הולך הביתה. אז אני לא מציע לכם להיכנס לזה שגדולי ישראל, יש תלמידי חכמים שמחליטים איך ילמדו החרדים. תוציא אותם מהסטטיסטיקה. לא תוציא אותו. אני, יש לי ילד בן 18 וחצי בישיבה, לומד בירושלים, משעה 7:30 בבוקר שהוא מתחיל את התפילה, סדר היום שלו מסתיים ב-11 בלילה. אז אל תטיפו מוסר, יש שם בחורים שמשקיעים ולומדים. החילונים תורמים בזה שהולכים לצבא, ואנחנו תורמים בתפילות שלנו לבורא עולם שישמור עליהם. זה השילוב של עם ישראל.
אבי, אז אפשר גם שיציגו בפנינו את הנתונים שאמר, שלא נכללים אצלנו כאן בתוך הישיבה, של השירות האזרחי והשירות הלאומי, שאנחנו גם נראה את התמונה, ואז אנחנו נוכל גם לפרט ולפרק את מה שנותנים מבחוץ, כי ככה אנחנו רואים רק חצאי נתונים או ריבי נתונים.
בוועדת חינוך הקרובה תציגו את כל הנתונים.
בשמחה רבה, אנחנו נציג אותם.
אני רציתי להגיד, גם להתייחס לדבר אחר, הכי חשוב שאני חושב שאנחנו היום דנים עליו. כל הזמן כאשר אנחנו מדברים על החינוך, כל הזמן שאנחנו מדברים על מספרים, כל הזמן אנחנו מדברים על אחוזים. הבעיה היא שפה לא יושבים אנשי חינוך, ככה אני חושב, למרות שכל אחד חושב שהוא הפרופסור הכי גדול בחינוך. עם כל הכבוד לכם, עורך דינים ווטרינרים ורופאים, אתם מזלזלים במקצוע הכי ישנה והכי גבוהה, זה מורה. ואתם לא מדברים כמו מורים, אתם לא מדברים על החינוך. כמה פעמים אני אומרתי, צריך לדבר על ערכים. אני לא רוצה להסתתר כל הזמן על הגב של החרדים. אני לא רוצה את זה, ויש לי זכות לדבר. המשפחה שלי שהגיעה לארצה לפני 100 שנים, ויותר, כולם חשבו הגאווה הכי גדולה לשרת על מדינה שלנו, על העם שלנו. גם בנים שלנו היו רק ביחידות קרביות. וגם אם אני, איך אומר, לא ימות, גם הנכדים שלי יהיו בשורות ראשונות. וזה לא סתם אני מדבר. אני פשוט לא מבין למה המוטיבציה, עזוב את בכלל מספרים, עוד פעם אני עובר, גבי, המוטיבציה בעיר שלנו, לצערי הרב, בין אפילו חברים שלי, אני אומר ברחוב שלנו, גם ירדה. למה? אני לא יודע. אני חושב שפשוט אנחנו שוכחים על ערכים. אני אומר עוד פעם, ערכים זה דבר הראשון. ציונות, מדינה שלנו, יהדות, זה כל שאנחנו שוכחים. אפילו היום אנשים מתביישים להשתמש במושגים כאלה, כמו ציונות, כמו עוד דברים חשובים לנו. אני זוכר, עוד עבדתי בבית ספר קנות, אז אחד מהמורים אומר, גרשן, הבן שלך השני כבר התגייס? אני אומר, כן, לאן? אני אומר, ליחידה קרובי. מה אתה, אני לא נורמלי? פשוט לבזבז 3 שנים, סתם הוא הולך? מה אני יכול לענות לו? ואני אומר, יש לנו ירידה במוטיבציה, אנחנו צריכים לחשוב, גם במשרד החינוך, גם פה אנחנו, אנשים שישבים פה, אני חס וחלילה לא מזלזל בניסיון שלכם והכל, אנחנו צריכים לחשוב, לא להתייחס רק למספרים ולהעניש את, נגיד, אנשי חינוך, ולהמליץ מה אנחנו יכולים לעשות בזה, איך לכוון את הילדים שלנו באמת לצהל. תודה.
תודה רבה. אני חושב שהיה דיון ממצא, ואנחנו נלך להצעה לסדר מספר 4, הפעלת הרכבת הקלה. אני כבר אומר מראש, נעים, אתה תציג את הנושא, אני מצרף אותו לסדר היום כמספר 15. אז בבקשה.
אני מניח שהחברים קראו מה שאני כתבתי. קודם כל, הנושא הזה התעורר אצלי בעקבות היוזמה המבורכת של ראש העירייה לשתף תושבים בתוכנית המתאר החדשה של העיר אשדוד למשך 20 או 30 השנים הבאות. זאת הייתה יוזמה מבורכת של שיתוף הציבור. אני, בהמשך למה שהיה בישיבה אתמול או בישיבה על המער, אני יודע שלא כולם היו, אבל אחד מהנושאים שמציק מאוד מאוד לחברי המועצה זה כל הנושא שנקרא אומסי תנועה למיניהם, שהוא פועל יוצא ופרי של בנייה נוספת ועוד בנייה ועוד יחידות דיור. הנושא הזה באמת נוגע להרבה מאוד חברי מועצה, וחברי מועצה זה ציבור, זה נציגי ציבור. הם מבטאים את הדאגה של הציבור הכללי. חשבתי לתומי שמאחר והנושא הזה, לפי הבדיקות שאני עשיתי, לא קיבל ביטוי. לא, אני אחכה שתסיים. חשוב לי שתקשיבו. אז כמו שאני אומר, זה חשוב לי. אני ראיתי שהנושא הזה לא קיבל ביטוי בתוכניות למיניהן לתחבורה. אני חושב שאם אנחנו, לא אנחנו, אם הנהלת העיר תעביר הנחיה מתאימה לאותם אנשים שעוסקים בתוכנית המתאר החדשה, לחשוב ולשלב את הנושא של רכבת קלה שאמורה לחבר בין תחנת הרכבת לבין הרובעים השונים, ובעיקר בין תחנת הרכבת לתחנת אגד, לכל צירי האורך והרוחב של העיר. אני חושב שהיוזמה הזאת או הרכבת הקלה הזאת יכולה להביא שני דברים, שלושה דברים. ראשית, היא תפחית מאוד את עומסי התנועה. דבר שני, היא תפחית את כמות, אני מקווה, ככה אני מקווה, כמות של תאונות דרכים, היא תפחית את כמות זיהום האוויר, ובעיקר היא תיתן פתרונות לאותם אפיקי תנועה, צירי תנועה שהם עמוסים מאוד כרגע, ועל פי כל התחזיות הן תהפכנה ליותר ויותר עמוסות, עד כדי כך שאני חושב שאנחנו הולכים להיקלע לצרה קשה ביותר מבחינת עומסי תנועה. לכן הרעיון שלי הוא להמליץ בפני אותם גורמים שעוסקים בתוכנית המתאר החדשה לבדוק את האפשרות של הפעלת רכבת קלה, כמו שאמרתי, מתחנת אגד לתחנה המרכזית, מתחנת אגד המרכזית לתחנת הרכבת, וכמו כן מהרובעים השונים אל תחנת הרכבת. תודה.
תודה רבה. אנחנו נצרף את זה כסעיף מספר 15, ואנחנו בנושא מספר 1 על סדר היום, אישור הסכם בין עיריית אשדוד לבין חפה, החברה לפיתוח אשדוד, להקמה ולמתן רשות שימוש בגני ילדים בגוש 267-9.
רגע, אני לא הבנתי, אין שום התייחסות להצעה שלי?
לא, ההפך.
צירפנו את הנושא שלך לסדר היום כסעיף מספר 15.
אוקיי, תודה.
אנחנו נדון בזה. אז אנחנו באישור הסכם בסעיף מספר 1, בגוש 2679-3175. שאלות למישהו? כן.
אני רוצה לדעת מה המתכונת של הפעלה, זאת אומרת, מי יפעיל את הגנים האלה, האם זה נושא של הפעלות פרטיות, האם חפה...
פרטיות.
איך היא תזכיר אותם? אז יהיה מכרזים, אנשים פרטיים, איזה העדפות תהיה נם?
אני מניח, בבקשה.
אתם הולכים ל... כן.
חפה, לתקופה, יש תקופה. 15 שנה חפה בונה, אחרי 15 שנה זה עובר לבעלות העירייה.
הקריטריונים שאותם אנשים יוכלו לזכות במכרז כזה? האם זה קהל יד מסוים? האם זה קהל יד מסוים? האם אתה מגביל? השאלה אם זה הולך למגזרים מסוימים או שזה יכול להיות פתוח.
לא, לא מגזרים. כל מי שיש לו אישור משרד החינוך להקים גן ילדים. גם החברה למתנסים יכולה להתמודד על זה.
החברה למתנסים לא מפעילה את מהבוקר, היא מפעילה רק את אחר הצהריים.
לא, 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 יש לה גני ילדים. יש לה גני ילדים.
בגיל הרך. עד גיל שלוש.
עד גיל שלוש.
עד גיל שלוש. אז מבחינת... נכון, נגיד, מה שלא חינוך חובה. עכשיו, מבחינה הזאת, הכוונה פה זה לאותם גנים שהם גנים בחינוך חובה?
לא, 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 גנים פרטיים.
גנים פרטיים,
שומר לך.
גנים פרטיים, מכיוון שגנים פרטיים, היום, מבחינה הזאת, מי שיש לו, הוא יכול גם גוף פרטי בגיל 3-4.
אלי, זה כל גני הילדים, יכול להיות מישהו שיש לו גן בשימוש חורג באיזשהו מקום, והוא סוף סוף רוצה פתרון מסודר, הוא משתתף במכרז, הוא מוזכה, הוא יוצא ממקום של שהוא ומפעיל גן. אני חושב שמבורך.
הנושא הזה מאוד חשוב לי. גבי, ביותי ממונה על המתנסים והגיל הרך, אנחנו זקוקים להמון המון גנים לגיל הרך. יוצא לנו מצב שיש לנו בקשות מתושבים להיכנס לגנים שלנו, ואין לנו, הם יושבים בקלסר ומחפשים מענה.
זה הסיבה? שבונים גנים?
אז אני רוצה להגיד לך מה קרה. יצא איפה שכשהם עשו את המכרז הקודם, אנחנו לא זכינו, החברה למתנסים לא זכתה, וזכה גוף פרטי. אני חושבת שכמדיניות אנחנו צריכים שהעירייה תוכל לתת מענה, כי אנחנו גם יודעים להשגיח על החינוך, ולא קבוצה כזאת או אחרת, מאוכלוסייה כזאת או אחרת זוכה באופן שוטף. אני באה ואני אומרת, ואני לא אמקד באמת מי זוכה, אני לא הולכת על זה, אני באה ואני אומרת ברמה העקרונית, אנחנו כעיר יכולים לשלוט על החינוך שאנחנו נותנים לילדים שלנו, על התרבות שאנחנו נותנים לילדים שלנו, ולכן זה גם נקבע על ידי מדיניות ראש העיר. חשוב שאנחנו ניתן קודם כל הגנים שלנו, שמדיניות ראש העיר תופעל לשטח. כשחסר ונותרים, אפשר לצאת לשטח, ואז אתה גם דואג לשמר את כולם תחת אותו חינוך ומדיניות שאתה עושה פה בעירייה.
כן, בטח.
לשלוט בחינוך הזה שלנו, של התושבים
אפשר
שלנו.
לענות, לענות, אפשר?
כן, בבקשה.
קודם כל הרעיון לפני 11 שנים נולד מחוסר גני ילדים בתקינים לשוק הפרטי. בגלל שהם נכנסים לווילות ולקוטג'ים, זה מפריע, ואין דבר כזה שזה הולך כל ספן, יש שימוש חריג וזה קשה וכל זה. נולד מזה. קודם אנחנו שימשנו בקרקע חומה פרופר, קיבלנו אותם, תלוי איזה מצב, איך עלות הבנייה, מ-11 שנים עד 25 שנים. אחר כך מעבירים את זה לעירייה. הכל תקין, את יודעת ש-10 שנים, אחר כך אפילו זה בבעלות של חפה, הולכים עוד פעם למכרז. מה שקשור לחברה למתנסים, אין שום בעיה, אתם יכולים...
אבל גם לחינוך, לא קשור רק למתנסים.
בכסף של החברה למתנסים, לבקש, ואנחנו נבנה, אין בעיה. פה יש פרופר שוק, אנחנו לא בנים לאוכלוסייה ספציפית, לא לחילונים, לא לחרדים, לא למתנסים, אנחנו הולכים לשוק. זה חברת בעם, היא הולכת לשוק עם המכרז פתוח, לפי הקריטריונים. לא מוכנים בכסף של החברה לפיתוח אשדוד, לחסות את מה ש...
מדברים גם על החינוך שלנו.
וחוץ מזה.
מוצרים גם בחינוך.
רגע, רגע.
יש גנים ללא מקלטים, ללא ביטחון. למה שאנחנו לא נדאג קודם כל החינוך של הילדים שלנו?
רגע, רגע. אנחנו דואגים על ילדינו. לא על החברה, לא על המצב של החברה האחרת, אפילו לא על המצב של עירייה. אנחנו דואגים על ילדינו של העיר. מה שלא נותנת עירייה, אנחנו מנסים להשלים. זה דבר ראשון. דבר שני, אתם יושבים פה, אף אחד לא אמר מכם שבואי ניתן לחפה לא שתיים, ניתן להם לבדוק 10. החלטתם 2, אנחנו הולכים לשני גני ילדים, לא יותר. תחליטו, אנחנו נבדוק, יכול להיות שחברה למתנסים תקבל גם. אבל אנחנו לפי בדיוק
לפי... חברה למדעזים, אני אומרת שיש לנו בעיות בחינוך אצלנו. ילדים נמצאים בקרבנים, גם בחרדי, וגם בחילוני, וגם במתנסים.
לא, אין בעיה, אני כמה שאת רוצה, אבל אין לנו שם.
אלן, אין ביניכם ויכוח, אין בכלל ויכוח ביניכם, אני לא חושב, זה סתם מתפרש כאילו שיש ויכוח. חפה היא חברה כלכלית, לוקחת מיזם מכספה שלה, ובונה גן ילדים. גם, זה לא סותר אותך, אם החברה למתנסים רוצה, יושב פה יושב ראש הדירקטוריון, יפנה למי שצריך לפנות, ויעשה תהליך של בניית גנים, יכול להיות שיקנה שירות בחפה, יכול להיות שיעשה בעצמו, אבל זה לא הסדר היום. על סדר היום, אנחנו רוצים לאשר לחפה, לבנות גני ילדים, זה על סדר היום.
אשר אתה אומר במילים אחרות באותו הסכם, אני לא מתחייב לתת לעירייה עדיפות ראשונה, זה מה שאתה אומר.
לא, ממש לא. זה כספה של חפה. היא מוציאה את זה לשוק החופשי, לתחרות חופשית, כי אנחנו גם תפקידנו לשרת את הציבור, את התושבים שרוצים גן פרטי ולא רוצים גן עירוני. יש גם כאלה תושבים. ובאמצעות התהליך הזה...
קודם ניתן למענה לילדים שבחינוך שלנו, שאין להם זכות ביטחון.
זה לא הסעיף.
אבל אתה נותן לו פתח לעשות את זה באופן... פרטי, ואתה יודע מי זוכה בסופו של דבר, זה מה שאני אסובב איתך בסיטי ותראה, מי זוכה בסופו של דבר?
זה לא משנה, זה לא משנה.
או ביותר.
זה לא משנה, זה חלק מהתהליכים ש...
לא, אתה לא דעתי לקהילה.
אלן, זה חלק מהתהליכים שהעירייה מובילה, זה אחד מהם.
אני חושב שאנחנו צריכים בכל מקרה להגביל את הנושא הזה של שיהיו קריטריונים איך חפה תפעל, מכיוון שבכל זאת זה קרקע חומה, בסופו של דבר, אם חפה למשל תיתן למישהו להשתמש בנכס 20 ו-30 שנה, הופך להיות מנהג בעלות, ובאיזושהי צורה אנחנו לא נוכל להוציא אותו. אני חושב שצריך, מהבחינה הזאת, שעיריית אשדוד תקבע את הכללים לאיזה תקופת שכירות זה יהיה.
15 שנה.
לא, לא, 15 שנה זה מול, אבל חפה עכשיו הולכת להזכיר. היא תזכיר את זה 15 שנה למישהו, קבוע?
לא.
גבי,
אחרי 15 שנה זה... דקה.
מילה אחת אני אסביר, יש לי אחת.
דקה. 15 שנה הנכס חוזר לעירייה והעירה עושה בו שימוש כמו שהיא מוצאה נכון. התחשיב הכלכלי של חפה הגיע שאחרי 15 שנה זה מצדיק את הקיום, את הביצוע הכלכלי הזה. זה הסיפור. מה הם עושים 15 שנה? הם עושים למכרז לכמה שנים? ל-10 שנים?
לא.
כמה שנים?
יש כללים של משרד הפנים... המכרז הוא לחמש שנים פלוס חמש, כשבעצם צריכים לעמוד בכל החוקים והכללים. אין כאן אפשרות להשתלט על הגן הזה. אני רוצה להזכיר לך, אתה יכול לשאול את הרי מימון, בשנה הזאת מסרנו שתי גנים, בשנה שעברה החזרנו שתי גנים, שקיבלה העירייה החלטה לפני 12 שנה ולפני 15 שנה. הטענה שלכם, כביכול למה העירייה לא בונה, אני רוצה לומר לך שהתקציב של העירייה וההרשאות ממשרד החינוך הן מוגבלות. עד היום לא היה בנייה בקומה שנייה, יוזמה שלנו על גנים, על גגות שהעירייה לא עושה, זה הכל על פי קריטריונים מסודרים, מכרז פומבי. דרך אגב, גם החברה העירונית ניגשת למכרז הזה, והיא זכתה בכמה גנים שלנו.
ובמקביל זכו גם גנים אחרים, כשהם זקוקים לכמות רצינית של ילדים.
כשהם פועלים ברישיון, על פי חוק, כדת וכדין, ואין שם אף חרדי, אלן, תירגעי.
טוב.
אתה רואה שאתה טועה, לא התכוונתי לחרדים, תירגע.
טוב, חברים, אני חושב שנשמעו פה הדעות השונות, זה בסדר. אנחנו רוצים להצביע מי בעד אישור הסעיף, ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? שניים נגד. אוקיי, כן. שניים. אישור הסכמי רשות ופיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת רינת זכריה בגוש 2068. מי שבעד או שיש שאלות, בבקשה.
אני מבין שהבית כנסת קיים או שהולכים לבנות אותו? אז למה יש פה הסכמי פיתוח והסכמי זה? לא הבנתי.
שלום, בית הכנסת קיים, הם מבקשים לבצע בנייה בקומת הגג, ולכן הם צריכים לחתום על הסכמי רשות ופיתוח.
זה לא מה שהוצג. הוצג פה שבית הכנסת, העמותה הקימה בית כנסת, והעמותה מבקשת לשנות את הייעוד.
לא, העמותה פנתה בבקשה לתוספת שימושים להקצאת המקרקעין, לצורך הקמת
תוספת שימושים.
בית כנסת, חדרי לימוד, ספרייה וכולל.
אז בתוספת יתקים גם בית כנסת? עוד בית כנסת?
השימוש הוא בית כנסת? כן, כחלק משימוש בית הכנסת הקיים, תהיה שם גם פעילות של בית כנסת.
מה הולכים להקים? עוד בית כנסת על הבית כנסת? הולכים להקים רק
חלק מהשימושים של הבנייה הזאת הוא בית כנסת. הוא אומר לך, מה השימושים שיעשה שם?
לא, יש, כרגע יש בית כנסת?
יש קרקע, יש בית כנסת. הוא רוצה להוסיף בנייה.
עכשיו הוא רוצה להוסיף בנייה למה?
לכמה שימושים?
לא, להקמת כולל או להקמת בית כנסת?
כמה שימושים, הוא אומר לך. בית כנסת, כולל, לא יודע מה כתוב שם.
אז יהיו באותו מבנה שני בתי כנסת?
באותו מבנה, באותו מקרקעין, אותו בעלים. לא, לא, שנייה. הרבה פעמים, אלי, הרבה פעמים בבית כנסת בונים בית כנסת יותר קטנה לתפילות יותר מצומצמות בשביל לא לפתוח את כל בית הכנסת, אז בונים למניין קטן יותר כדי לא להדליק את כל המסגנים או את כל התאורה. זה מקובל, אני חושב שזה קיים, ואז עושים קומה נוספת ועושים את המניינים הקטנים למעלה. זה מקובל.
משהו מבחינת ההבחנה בין הנושא של בית כנסת, חדרי לימוד בכולל, מה ההבחנות ביניהם?
הוא אומר, הוא רוצה כבר עכשיו להבטיח את כל השימושים האלה. הוא אומר, זה גם בית כנסת, אני רוצה לעשות חדרי תפילה וכולל, שלא מחר מחתיים ספרייה, במקרה הזה ספרייה לילדים. הוא מבטיח את כל השימושים שהוא רוצה.
אנחנו מקסים את השטח, לטובת הציבור, והציבור מתפללים, ויש הרבה מסורתיים. האם מחר הוא יכול, יש פה קצת נוספת לבשטח הזה.
נו.
האם מבחינה הזאת מחר הוא יכול להפעיל רק כולל שם, ולא בית כנסת?
אלי, זה בית כנסת קיימת. אף אחד לא מתכוון לבטל את בית הכנסת. הוא רוצה להתרחב, כנראה שיש צורך באזור הזה, ואנחנו צריכים לברך על זה, שאנשים משתמשים בשירותי דת ברחבי העיר, זה מבורך. אוקיי, בבקשה.
אני לא רוצה להיות נביא זעם בשער, אבל אני, כמו שאני ציינתי בהרבה מאוד ישיבות נוספות בנושאים האלה, אנחנו פעם אחר פעם מוצאים את עצמנו מקצים עוד פעם קרקע.
זה לא קרקע. זה בית כנסת קיימת שמוסיפה בנייה.
אני מודה לך. חבל שאתם לא נותנים לי להשלים אפילו משפט. תודה. מה שאני רוצה לומר, שההרגשה שלי היא שאין פה איזושהי מדיניות קבועה מוסדרת לעניין הזה. הגיע הזמן שתוקם איזושהי ועדה, מבחינתי שתהיה ועדה מקצועית, ולא עם, חברי מועצת
העירייה. יש ועדות כאלה.
חבר'ה, אני מציע להקשיב עד הסוף בלי לקטוע. אני לא חושב שיש פה מדיניות ברורה, אלא אם כן אתם אומרים שמי שפונה מאשרים לו והוא מקבל ונגמר הסיפור.
נעים.
כי זאת ההרגשה כרגע.
אורי נעים שומר, יש מי שמנהל את העיר הזאת, ויש מי שמנהל מדיניות שאתה אולי חולק עליה, אבל יש מדיניות, וכל מה שהגשנו פה על פי
מדיניות. מה המדיניות? תראו לי דוגמאות, תן לי שלוש דוגמאות של אנשים או עמותות כאלה שפנו ולא אישרתם להם.
הבקשה הזאת עברה דרך ועדות העירייה, עברה את הקריטריונים, עומדים בקריטריונים, ולכן אנחנו מביאים את זה לאישור כאן. מתקיים דיון כמובן, פתוח להשמעת דעות שונות, ומותר להשמיע דעות שונות, ובסוף מחליטים.
יש איזשהו מעקב כמה עד היום, מה כמות הקרקע שהוקצתה לכל העמותות מהסוג הזה? מישהו מנהל את זה שהוא?
מחלקת הנכסים שלנו מנהלת רישום על כל הנכסים בעיר הזאת. אם אתה צריך שאלה ספציפית, אתה מוזמן לפנות למנהלת הנכסים, תקבל תשובות מלאות.
אוקיי, תודה.
תודה. אז אם ככה, מי בעד אישור הסעיף ירים? סליחה, אלון ביקש לדבר.
עכשיו אני למד להדליק אותו, עד היום לא הדלקתי אותו. אנחנו בזמן האחרון, בעבר הרחוק והפחות רחוק, ובמיוחד בתקופה האחרונה, אנחנו מדברים הרבה על ניגודי עניינים. אני יכול לדבר על עצמי. אתמול אני וחברי אבינועם שושן יצאנו מהמליאה כשדנו בנושא נמל אשדוד. השאלה יותר לדרג המשפטי פה. האם החרדים יכולים להצביע בכל מה שקשור לבתי כנסת? האם הם בניגוד עניינים, כן או לא. אני שואל, והתשובה תהיה מאוד מאוד חשובה. אני לא מתכוון להתווכח.
אני אומר עוד פעם, רגע.
מיקרופון, מיקרופון.
ככל שאין למי מהם עניין ספציפי בבית הכנסת, אלא מדובר פה באופן כללי, אין שום ניגוד עניינים.
האם הם מילאו טופס ניגוד עניינים לפני שהם מצביעים על ההצעה הזאת? אולי מישהו מהמשפחה שלהם מתפלל במקום הזה, לא מתפלל במקום הזה? אולי אחד המקורבים? אולי אתה כיועץ משפטי?
שנייה.
אתה כיועץ משפטי, האם אתה בדקת את זה? כי אני זוכר שאתמול בתחילת הדיון,
רק שנייה,
אתה הסתקת, ניסיתם למנוע מאיתנו להשתתף בישיבה בטענה שלא חתמנו על טופס?
לא. קודם כל, אני רוצה להסביר לאלון. יש לנו שני פורומים בשני קובעים שונים. הישיבה היום היא מועצת העיר.
כן, מועצת העיר.
והישיבה אתמול הייתה מליאת ועדת בניין ערים.
שידון נושא הנמלים,
שנייה.
הנמל במועצת העיר, אני אוכל להשתתף?
שנייה, תן לי רק להסביר משהו.
לא.
שנייה, רבותיי, דקה. זה שני קובעים שונים, קובע אחד סטטוטורי, שבישיבה היא הכל על פי חוק, וכשאנחנו בתחילת הישיבה אמרנו שמי שלא מילא את הטופס על פי התיקון לחוק, בתיקון 101, שמחייב כל חבר ועדה למלא את הטופס החדש לגבי הניגודי העניינים שלו, והחוק אומר שמי שלא מילא את הטופס הזה לא יכול להשתתף בישיבה. שנייה. אתמול הקראנו מי האנשים, חברי הוועדה, שלא מילאו את הטופס, ולמעשה הייתי אמור לבטל את ההשתתפות שלכם בישיבה, אבל אני חושב שהנושאים היו מדי חשובים אתמול, והפעלתי שיקול דעת, וביקשתי שירוש לישיבות.
בסדר, אין בעיה. והשארנו אתכם. ואנחנו מבקשים עוד כמה ימים, ביקשתי ממך.
נכון, אמרתי לך, תקבל.
חשבתי שזה רק טופס.
אם תצטרך, גם שבוע, אתמול אמרתי לך, תיקח.
אוקיי. עכשיו אני חוזר ואני שואל את השאלה. האם מה שקשור לבתי כנסת, שאנשים חברי מועצה נמצאים פה, האם אדוני היועץ המשפטי, אתה בדקת ושאלת האם יש ניגוד עניינים, אם הם מתפללים שם, קרובי משפחה מתפללים שם, כל מיני דברים כאלה?
אני לא בדקתי, אבל כל חבר מועצה צריך לדעת לבד שאם יש לו ניגוד עניינים הוא צריך לא להשתתף בישיבה. עכשיו, הטופס הזה שאתה מדבר עליו בחוק התכנון והבנייה זה טופס חדש שנכנס בתיקון 101, והתחולה שלו היא מהראשון לנובמבר 2014. בפקודת העיריות לא הכניסו כזה סעיף שצריך לבוא הצהרה ליועץ המשפטי וכו' וכו'. אבל הנושא של ניגוד עניינים, גם אם הוא לא קבוע בחוק אבל הוא קבוע, אז כל אחד צריך לדעת לבד שהוא לא יכול להשתתף בנושא שיש לו זיקה אליו או שהוא נגוע בעניין. וזה לא קשור אם היועץ המשפטי בדק או לא בדק.
לא, אז אני שואל. אני עכשיו שואל. האם יכולים להשתתף בהצבעה הזאת היא הצבעה דומה, חברים, אני מדבר מהסיעות החרדיות שאנחנו דנים בבתי כנסת, ואנחנו ניגע בכל נושא ונושא, האם הם יכולים להשתתף?